דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות.
שלום, דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. אני נדב, מנהל המעבדה באסותא אשדוד. אני חושב שבעונה השלישית אני אפסיק להגיד דוקטור נדב סורק, מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה באסותא אשדוד, כי אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים שזה יצא לכולם מאחורים. אנחנו חוזרים לעונה שלישית והיא תהיה קצת שונה מהפעמים הקודמות. בפעמים הקודמות הרחנו מנהלי מעבדה שדיברו על התחומים שלהם, והעונה הזאת אנחנו רוצים לעשות משהו אחר. אנחנו רוצים לעשות משהו שנקרא ג'ורנל קלאב. ג'ורנל קלאב זה שלוקחים מאמר וחוקרים אותו לעומק, מנסים להבין מה המאמר בדיוק התכוון, וגם עושים קריאה ביקורתית, זאת אומרת, מסתכלים על, על המאמר באיזשהו סוג של עין מאוד ביקורתית, לנסות להבין מה יכול להיות לא נכון במאמר, ככה המאמר עובד. אנחנו נעשה את זה לקהל הרחב, אז מאוד ננסה לפשט דברים, ואני מדבר בלשון רבים, כי נמצאת איתי רחלי, דוקטור רחלי קריו.
שלום.
יש, אתם זוכרים אותה מהפרק על הפיפי, נכון? כי ככה זה מה שאמרו לי, אז רחלי תציג את עצמה בדקה, ואז אנחנו נראה לאן אנחנו, איך אנחנו מתקדמים.
תודה, אז בוקר טוב. בזמנו, בפעם הקודמת שהייתי פה, ניהלתי מעבדה למיקרוביולוגיה, בכללית, עכשיו אני מנהלת מעבדה רב-תחומית, מעבדה פרטית, נקראת AML, וזהו, בהזדמנות נדבר למה יש צורך במעבדה פרטית לא, בארץ, אבל...
מה זה בהזדמנות? א', אנחנו נתחיל מזה, אז הג'ורנל קלאב שלנו, הוא לא יהיה על מאמר ספציפי, הוא יהיה על תחום, והתחום הראשון שאת הבאת אותו, והוא בטח מתאים, אני אגיד, הוא מתאים למעבדה פרטית הרבה יותר משהו נכון, שהוא מתאים לרפואה ציבורית נכון. כיום, אז... נושא שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי, וזה אריכות חיים. אז הג'ורנל קלאב שלנו, שייקח בטח כמה פרטים, אנחנו נראה איך הוא מתקדם. נדבר על, בעיניי המילה באנגלית היא הרבה יותר טובה, longevity, כי בלונגג'ביטי אתה כאילו מתייחס לאריכות חיים שהיא גם באיכות חיים טובה.
נכון.
כשאנחנו מדברים היום על אריכות חיים, אנחנו לא מדברים חס וחלילה על אנשים במצב לא טוב, קוגניטיבי או פיזיולוגי, אלא אנשים בריאים בגיל מאוחר. נתחיל ונגיד, פעם אחת אני מתכוון להגיד את זה, שיהיה את זה מוקלט, ואני לא מתכוון להתייחס לזה יותר. פודקאסט הוא אף פעם לא תחליף לייעוץ רפואי, אין פה עניין בלהמליץ על בדיקות מסוימות, ואנחנו לא יודעים להגיד לכם מה צריך לעשות כדי לחיות עד גיל 100. אנחנו יודעים לנסות לקחת את הידע שקיים היום בספרות המדעית, לנסות להנגיש אותו, לנסות להסביר מה קיים, ולנסות גם לבקר אותו. נכון? אז אנחנו נתחיל... כשאמרנו שנדבר על אריכות חיים, אמרנו שיש פה בעיניי כמה הטיות, וזה ממש לא התחום שלי, ואת הכנסת אותנו לבור הזה, ורוב הזמן את תצטרכי להוציא אותנו. אבל אני רוצה להתחיל לדבר על שתי הטיות, אני מאוד אוהב הטיות. הטיות זה אומר שאנחנו, יש משהו מאחורי הקלעים שגורם לנו לא להבין, או לא להבין למה תוצאות הולכות בכיוון מסוים. ושתי הטיות שאני מאוד אוהב, שהן מאוד רלוונטיות בעיניי לאריכות חיים. ההטייה הראשונה זה נקרא הטיית הכובע הלבן. אני לא זוכר למה זה נקרא, קראתי את זה 5 פעמים, ואני לא זוכר למה זה נקרא הטיית הכובע הלבן.
אני אסביר.
נו?
כן. אם אתה חושב על המערב, הפרוע, שהיה פעם, אז הרעים היו עם כובע שחור, והטובים היו עם כובע לבן. והטיית הכובע הלבן זה הטייה, בוא נסביר אותה, זה הטייה שבעצם היא לא מרוע או מבצע או שחיתות, אלא זה הטייה שהחוקרים עושים לא בכוונה, מתוך כוונה טובה. הם מאמינים שבעצם הרצון אנושי שדברים טובים יהיו נכונים. ואז הם עושים הטייה לכיוון משהו שהם חושבים שהוא טוב ונכון, וכשמשהו, מישהו חובש כובע לבן, אז אנחנו שואלים פחות שאלות. אנחנו יותר נוטים לקבל את זה.
אוכל לי איזה הסבר מהמם. אני חייב להגיד שעכשיו אני בלחץ על אריכות חיים, כי אני שכחתי את זה, כאילו קראתי, וכל פעם לא זכרתי מה זה הכובע הלבן הזה.
אבל בוא נדבר רגע, למה זה מעניין בכלל, אריכות חיים, למה הנושא הזה בכלל עולה?
זה באמת שאלה?
אני, לי לא, אבל אולי למאזינים שלנו.
השלושה? בואי נשאל אותם פשוט. אבל לא באמת, זו שאלה היום כולם.
נכון, מדברים על זה.
העולם השתנה ואריכות חיים, נו.
נכון, למה? כי מערכת הבריאות מאוד השתכללה, אנחנו חיים עד גיל מבוגר, עם כל העומס שזה מביא למערכת הבריאות, ואז השאלה מדברת, כמו שאמרת, לא רק אם אנחנו חיים יותר שנים, אלא אנחנו מדברים על החלק של החיים הטובים שאנחנו מתפקדים. כי בעצם אם אנשים חיים יותר שנים, אבל הם סיעודיים ודמנטיים, אז זה יוצר המון עומס על המערכת. בעצם זה לא רק צורך אישי, זה צורך חברתי של מערכת הבריאות, כדי שאנשים יזדקנו בבריאות טובה, שהם יתפקדו, ותהיה הזדקנות טובה.
אני לא ראיתי את זה ככה. אני חשבתי שהיום...
אני מאוד...
לא, אני לא יודע. אתה יודע שאני... אני ראיתי את זה שהיום, כאילו זה נהיה נורא טבעי, כי אנחנו כבר... אין תמותה של ילדים כמעט, כאילו ברור שיש, וזה טרגדיות, אנחנו כרגע, נגיד העונה, נפטרו 5 ילדים משפעת, וזה אסון נוראי, אבל זה נדיר, וככל שזה נהיה יותר נדיר, החיים כאילו מתארכים, ופעם יצאת לפנסיה בגיל 70 וחיכו שתמות תוך שנה, שנתיים, היום בגיל 70 אתה פורח, ואז
נכון,
אריכות
אבל,
חיים נהייתה חלק אינטגרלי.
אבל אתה יודע שדווקא הסטטיסטיקה מראה שככל שהחיים התארכו, תוחלת החיים התארכה, אבל איתה גם המחלות.
שזה...
כאילו, זה, יש טבעי, גם לא? עלייה, כן, אבל יש איזו משמעות כלכלית, על הפנסיה, על הביטוח לאומי, על מערכת הבריאות, ובגלל זה הדיבור הוא הזדקנות בריאה.
טוב, אני אחזור ל...
כן,
לא,
על
בסדר,
ההטעיה.
על ההטעיה, כי זה עומד לי על קצה הלשון. אז אני אגיד לך מה עומד לי על קצה הלשון. כשאנחנו מסתכלים על אריכות חיים, אז יש שתי הטעיות. אני דווקא רוצה להגיע להטעיה השנייה, אבל הכובע הלבן, שעכשיו נראה לי, אני אזכור אותו כסטיפה דיחות בשידור. שתי דוגמאות מהממות בעיניי. וזה בדיוק, הסברת את זה מאוד יפה, שאנחנו רוצים לחשוב על דברים טובים. אז זה, החוקרים שפרסמו את זה, ומאז זה הוכח כמה פעמים, הם הסתכלו על שני דברים. אחד, על שתייה של משקאות קלים אצל נערים, שנראה לנו נורא טבעי ונכון שזה יגרום להשמנה. והמחקרים שבהתחלה היו של חברת קוקה קולה, ואז כולם אמרו, נו מה, קוקה קולה, ברור שהם יממנו מחקר, אז הוא יראה שאין הבדל. אבל היפה בעיניי, שאחר כך היו מחקרים עצמאיים, לגמרי בלתי תלויים, שיראו את אותו דבר, אבל אנחנו לא יכולים, זה נראה לנו לא נכון, לא נכון.
נכון.
והתשובה היא שזה יותר מורכב, וזה שילד שותה קולה, זה לא דווקא בא בקורלציה עם השמנה, זה עניין של תזונה באופן כללי. וזה בניגוד לאינטואיציה שלנו, והדוגמה השנייה שהיא בעיניי יותר חזקה, זה העניין הזה של, זה נקרא תמל, לא? האוכל לילדים פעם היו אומרים מטרנה, והיום יש עוד ברנדים מסוימים. לא, מה זה, נו, הנה, מה זה תמל?
מה, תמל, תוספת,
תוספת מזון לתינוק? סתם המצאתי עכשיו. קיצור, המטרנה, פעם מטרנה, היום לטבע יש נוטריליון או משהו כזה. אז זה תמיד היה נראה לנו שהנקה זה הדבר הכי בריא בעולם, זה הדבר הכי טבעי. וכל המחקרים מראים למשל שאין השפעה של הנקה לעומת תמל על בריאות של ילדים ועל השמנה של ילדים. כי אמרו שתמל, נגיד בהתחלה, אמרו זה מאוד ישמין ילדים, כי האמא מייצרת בהתאם לצורך של התינוק, ואם אתה נותן תמל, אתה יכול לתת כמה שאתה רוצה, אתה לא מוגבל בזה. וזה רגע, זה רע שאין הבדל. וזה בא לנו בניגוד להיגיון הטבעי, שאנחנו אומרים, ברור שההנקה היא דבר יותר טבעי ויותר זה. אני לא נכנס לאלמנטים הרגשיים בכלל.
ומי מימן את המחקר הזה?
גם, מחקרים עצמאיים. זאת אומרת, בהתחלה זה הגיע מכל מיני חברות שמייצרות, ואז אמרו, נו, הנה, ברור, הם רוצות להראות לנו שזה טוב כמו ההנקה. אז עוד פעם, אני לא נכנס לאלמנטים רגשיים, אני לא נכנס לאלמנטים אחרים. ברור שבחלב יש למשל, אנחנו יודעים, יש הרבה נוגדנים שכן,
אין בזה. ויש את בנק החלב במעדה שמבוסס על כל הדבר הזה.
אבל גם כאן, זה הטיית הכובע הלבן, אנחנו רוצים לחשוב משהו.
נכון.
שהוא כאילו טוב, הוא נראה לנו טוב ונכון.
נכון.
אני חושב שזה יבוא לידי ביטוי שנדבר על אריכות חיים, כי אנחנו רוצים לחשוב על דברים שהם נכונים ובריאים וטובים.
ובוא נדבר גם מה גורם להטייה הזאת. למשל, נורמות חברתיות. תפיסות חברתיות, גם כל מיני דברים פסיכולוגיים, למשל, נגיד, אני נראית צעירה, באתי עם נעלי ספורט, ואז אתה יכול לחשוב שאני עושה משהו טוב, שמקדם את הבריאות, ואז אתה יכול לתת משקל למה שאני עושה כמשהו שמקדם בריאות. כאילו אנחנו מאוד מושפעים, גם פסיכולוגית, חברתית, מתפיסות...
כן, התפיסה שלנו על החיים יכולה להשפיע, בדיוק.
רוצים שהיא תהיה טובה.
תפיסה שלנו על החיים תשפיע.
או טרנדים, בדיוק.
נכון. וזו הטעיה אחת שהיא תעלה כשנדבר על אריכות חיים. הטעיה השנייה שהיא בעיניי הרבה יותר משמעותית ויפה, וגם הסיפור שלה הוא יפה. אז במלחמת העולם השנייה, האמריקאים החליטו שהם רוצים למגן את המטוסים יותר טוב, ואז הם אמרו, בואו נמפה, כל מטוס שנוחת, נמפה איפה הוא נפגע, ואז נדע לשים שם איזה אקסטרה ברזל. ויש תמונה נורא מפורסמת, זה נקרא הטיית השרידות, survival bias. ואם תעשו את זה בגוגל, אז הדבר הראשון שתקבלו זה תמונה כזאת של מטוס עם המון המון נקודות אדומות בכנפיים הקדמיות, ואני חושב שמאחורה בזנב. ואז אמרו, הנה, רוב המטוסים איפה הם נפגעים? הם נפגעים בכנפיים ובזנב, בואו נמגן את הכנפיים יותר טוב. והיה מהנדס אחד, שעד כמה שאני זוכר, כמובן שהיה לו איזשהו קשר יהודי, כי החבר'ה שלנו הם תמיד עם ראש על הכתפיים, והוא אמר, רגע, מה שאנחנו רואים זה מטוסים שהצליחו לנחות. ובעצם מה שהיינו רוצים למגן, זה את המטוסים שלא הצליחו לנחות, שהתרסקו. ולכן, איפה שאנחנו רואים פגיעות, זה פגיעות שנכון שהם נפגעו, אבל הן לא פגיעות קטלניות. יש כאן הטיה של אלה ששרדו.
נכון.
ואיפה לא ראו אף פגיעה? במחל דלק, למשל. ואז לא חשבו למגן את המחל דלק. והוא אמר, הפוך, בעצם אלה שנפגעו במחל דלק, הם בכלל לא שרדו, ולכן צריך למגן את המחל דלק ולא את הכתפה. וזה נקרא הטיית השרידות. ובהקשר למשל של אריכות חיים, אחד הדברים שזה עולה הרבה פעמים זה עם שורדי שואה. אנשים שניצלו מהשואה, ששרדו את השואה, כדי לשרוד, נגיד אתה לוקח חבורה של ילדים, הם עוברים אירוע כל כך קיצוני, כן? זה, אני לא יודע איך תאר את השואה בכלל, אבל כדי לשרוד את הדבר הזה, אתה צריך אנשים מאוד חזקים פיזית ונפשית.
נכון.
וזה גם בא לידי ביטוי בגנטיקה ומערכת חיסון, וגם מנטלית, שאנחנו לא יודעים להסביר את זה. ואז אתה לא יכול להגיד, היי, אם תעברו את השואה, אז אתם תחיו עד גיל 95. לא. האנשים הנורמליים, הממוצעים, הם לא שרדו את הקשיים המטורפים האלה. ולכן, אתה לא יכול להגיד שהשואה גרמה למשהו, היא פשוט סיננה אוכלוסייה. וזו דוגמה קלאסית להטיית השרידות. האנשים ששרדו את השואה, זה בעצם היה המבחן. זאת אומרת, המבחן היה כל כך קשה שרוב האנשים לא שרדו אותו, ואלה ששרדו אותו, זה לא אומר שהשואה עשתה משהו לאריכות חיים שלהם, היא הפוך, היא פשוט הרגה את רוב האנשים, ואלה ששרדו היו, כדי לשרוד מחנות שואה, אתה צריך יכולות פיזיות ומנטליות מאוד מאוד מיוחדות. וזה בא לידי ביטוי באריכות חיים. זה מה שהיה לי על קצה הלשון, אז ישר שפכתי את זה. עכשיו עד, ואז נדבר על המאמר הראשון שלנו, שהכניסתי לדיכאון, אני חייב להגיד.
בוא נדבר על ה... אז אם אנחנו מדברים על אריכות longevity ואריכות ימים, איזה הטיות יכולות להיות בעצם בדבר הזה? גם ניתן למאזינים שלנו כל מיני טיפים, איך, מה לשאול ואיך להימנע מההטיות האלה, אם אנחנו מקדמים חשיבה ביקורתית. אז למשל, במחקרים של אריכות חיים, יש, בעצם זה יכול להשפיע על כל אחד מהפקטורים שמדברים עליהם, נכון? אישון, זונה, פעילות גופנית, כל זה. ומה שיהיה שהתוצאות מאוד ידגישו פעילות מסוימת, ובעצם יתעלמו מתוצאות אחרות. למשל, מאמרים של לא מדברים על תוצאות שהן לא משמעותיות, למשל. או שהתוצאות הן מאוד מאוד חזקות, כן, אני אגיד לך, ב-40%, או למשל, הרבה פעמים מהמחקרים האלה, זה מחקרים שהם מדווחים עצמאית, כן, כאילו בודקים להם איזשהו פקטור לאנשים, ואומרים, תמלאו, לא יודעת, כמה ספורט עשיתם, כמה אכלתם, כמה זה, וזה סובייקטיבי, ואנשים יכול להיות שגם משנים לפי מה שהם חושבים שצריך להיות, בגלל זה הרבה פעמים יש מחקרים שמדווחים על השפעה מאוד גדולה, ואז במחקרים אחרים עצמאים רואים שההשפעה היא הרבה יותר קטנה או שאין השפעה בכלל.
אז המאמר הראשון שאנחנו נדבר עליו, שהוא ייתן לנו את הספתח לאריכות חיים, יש עיתון שנקרא ג'אמה, שזה ג'ורנל אמריקן משהו, והוא עיתון מאוד נחשב. עיתון נחשב זה אומר שזה עיתון עם ביקורת מאוד גבוהה, שמפרסמים שם מחקרים שעוברים ביקורת מאוד, מאוד נוקשה, וגם אתה צריך הוכחות מאוד טובות, זאת אומרת, זה לא מספיק שאתה אומר משהו. והוא פורסם לפי דעתי בשנה האחרונה, הוא פורסם לפני שנה, ומה שהם עשו, א', למדתי מונח, באופן כללי כל הלונג'בטי הזה לימד אותי, הכרחת אותי ללמוד מלא מונחים, אז אחד מהם נקרא סנטריאנס, שזה אנשים שהגיעו לגיל 100, עכשיו, אם אתם אנשים בני 100, תדעו לכם שאתם מאוד מאוד מסתבר, מאוד מבוקשים למחקר. מה שאתה יכול לעשות כל היום זה להשתתף במחקרים. אני לא יודע אם אתה מקבל איזה כסף או לא, אני גם, כשאני אגיע לגיל 100, אני אבדוק.
אבל 100 שהם...
הם 100 והם כן, הם במצב קוגנטיבי תקין.
הם צלולים ומתפקדים.
ומתפקדים.
כן.
אז מה שהם עשו, המחקר הזה, הסיבה שהוא הגיע לעיתון כל כך נחשב, זה הם לקחו 4,000 אנשים, הם לקחו והם השוו אנשים בגיל בני 80, והם לקחו אנשים בני 100, ולא הבנתי, זאת אומרת, זה לא מחקר שלקח 20 שנה, זאת אומרת, הם לא לקחו אנשים בני 80 וזה, והם רצו לראות מה הסיכוי שתגיע לגיל 100, והם לקחו את הפרמטרים הכי בסיסיים, שזה לעשן, לשתות, תזונה בריאה ומשקל תקין, שזה לא אותו דבר, ופעילות גופנית. ואני אגיד למה אמרתי שהמחקר הזה הכניסתי לדיכאון, כי השורה התחתונה שלהם
אני יודעת,
הייתה,
כן.
שזה לא מספיק פרמטר אחד. זאת אומרת, הם הסתכלו על החבר'ה בני המאה, והם אמרו, בואו נראה, נגיד שהם כולם לא ישנו, אבל לא. אז התשובה היא שאצל הגיל 100, הם כולם עשו את הכל. כל החמישה.
כן.
הם לא ישנו, הם לא שתו, התזונה שלהם הייתה בריאה, הם שמעו על משקל תקין, שזה BMI, שזה, נכון, אתה מחשב את המשקל ואת הגובה, תעשו את זה בגוגל, אז אתם תקבלו מהר את ה-BMI שלכם, והם עשו פעילות גופנית. עכשיו, כמו שאמרת, נגיד, אני לא יודע להגיד איך מדדו, איזה פעילות גופנית הם עושים, כי אני באמת לא יודע איזה גיל, פעילות גופנית עושה בגיל 100, ואיזה פעילות גופנית עושה בגיל 80.
אני חושבת ש-50, ואני לא יודע מה זה. עושים הכל ברגל, או משהו כזה. היה פעם איזה כתבה.
אבל לא, כמו שאמרת, הם יהיו לבד, אז אני לא יודע...
כן, בדיוק, זה יש איזושהי... כן.
אז אני לא יודע אם יש הטעיה או לא. אבל זה למשל, זה רע, אנחנו נדבר, הרי בסוף הפודקאסט הזה בא לדבר על מעבדות, בעיקר מעבדות רפואיות ועל מדע, אז בפרקים הבאים אנחנו נדבר על בדיקות מעבדה, ועל איך זה בא לידי ביטוי ביכולת שלנו לחזות אריכות חיים. אז פה רציתי להתחיל במשהו שהוא אוקיי, בלי קשר לבדיקות מעבדה. אתם רוצים להגיע לגיל 100, זה מה שאתם צריכים לעשות. עכשיו, לגבי תזונה, דווקא זה, תדעו לכם, זה מעניין להגיד, שישראל ובאופן כללי המזרח התיכון, התזונה נחשבת מאוד מאוד טובה, היא מאוד מגוונת, היא מלאה בפירות, בירקות, באוכל לא מעובד, זאת אומרת, גם בהשוואה לאירופה, אמריקה זה אמריקה, התזונה היא קטסטרופלית, אבל... גם אם מסתכלים למשל על אסיה, שהרבה פעמים אנחנו חושבים על אסיה כתזונה שהיא טובה, היא הרבה פחות מגוונת, היא יותר מצומצמת במגוון שלה. אז תזונה, כי מכל החמישה האלה, טוב, אני לא מעשן ואני לא שותה, או מעט מאוד, אבל יש את העניין הזה, אז אנחנו אוכלים בריא יחסית, אבל יש עניין של משקל, שתשמור על ה-BMI שלך בטווח הירוק, וזה די מדכה שאתה צריך את כל החמישה, כי כאילו...
נכון, זה מאוד קשה.
בקנו. אני לא באמת, איך אני? גל וגל וגל וגל, זה מאוד קשה, אז אני לא עושה את כל החמישה. אז מה שהם הראו זה כך. הם הראו את זה יפה. הם אמרו, אם אתה רוצה, הקורלציה הכי גבוהה זה כל החמישה, אחד לא מספיק. אם אתה בכל זאת רוצה, הקורלציה הכי חזקה, אם לא להגיע לגיל 100, זה לעשן. עכשיו,
העישון
הוא הכי גרוע.
נכון.
העישון הוא ההשפעה הכי שלילית.
אני תכף אספר לך משהו על זה.
אז העישון הוא ההשפעה הכי שלילית, שזה מאוד הגיוני, וגם נגיד פעם אחת ולא נגיד את זה יותר, תמיד יש יוצאים מן הכלל. תמיד אתה תמצא איזה בן אדם בן 100 שמאשן. זה בסדר. אנחנו לא מדברים על בן אדם אחד, אנחנו מדברים על אוכלוסייה של אנשים. זה כמו לזכות בלוטו. רוב האנשים, הרוב המכריע, לא יזכו בלוטו. זה שמצאת אחד שניחש את המספרים נכון. אחלה בשבילו, לא רלוונטי לכל השאר. אז אותו דבר, אז אישון היה לו קורלציה שלילית מאוד גבוהה. קורלציה שלילית זה אומר הפוך. אל תגיע לגיל 100 אם אתה מאשן, אבל אם אתה כן רוצה לגיל 100, אם אתה לא מאשן, זה לא מספיק. וזה הבאסה, כי אני לא מאשן, אז כאילו אמרתי, אוקיי.
נכון.
אני אין לי את הקורלציה השלילית, אבל זה ממש לא מספיק. אני גם לא בטוח שאני אישית רוצה להגיע לגיל 100. אבל... אז מאמר מאוד יפה, אני חושב, בעיקר המרשים המספרים, הם הגיעו ל... היו שם 1,400 אנשים בני 100.
כן, מטורף.
זה להגיע לכמות כזאת של נבדקים, זה מאוד מאוד מרשים.
כי במעבדה אנחנו רואים הרבה פעמים, נכון, בדיקות של אנשים בני 100, אבל כשאתה מסתכל, אתה רואה שזה בבית אבות ציודי, או לעתים רחוקות מ...
כן, אני אגיד, אני טועה לגבי הבטחת מידע, אבל אני חושב שאני יכול להגיד את זה. היה לנו... פעם, 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 ואני לא אגיד איפה, אבל שלחו בדיקה ל-HIV, למישהו או מישהי, אני גם לא אגיד את המין, כדי כמה שתר לטשטש פרטים, ל-HIV. ואז היה עניין של יש אישור לביצוע בדיקה, ואמרתי, חבר'ה, אם בגיל 97 בודקים אותך או בודקים אותך, ל-HIV, סחטן, כאילו, באמת, על הפעילות ועל כל הכבוד. אז בואו נעשה את הבדיקה, יצא השלילי אגב, אבל אתה באמת רואה את זה מעט, ובאמת יש את העניין הזה שאנחנו, בגלל זה אני אומר, longevity זה מילה טובה, כי זה אריכות חיים באיכות חיים טובה, וכשאנחנו אומרים אריכות חיים, הרבה פעמים, זה גם, זה נושא שהוא נורא טעון והוא נורא נפיץ, ולכן כמובן שאיש באמונתו יחיה. אתה מגיע לגיל 90, למשל עם דימנציה, אז אני לא יודע, הרבה אנשים לא כל כך ירצו לחיות עם דימנציה.
נכון, ואנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים באמת על בריאות טובה, לא סיעודי, אני חושבת שבמאמרים הם מדגישים את זה.
נכון.
שהוא בן אדם שלא צריך, שהוא מתפקד לבד, עצמאי.
נכון, יכול להיות שיש לו עזרה, אבל הוא לא סיעודי ברמה מוחלטת.
אז אני אספר לך משהו. אנחנו במעבדה הכנסנו איזושהי בדיקה לגיל ביולוגי, שאנחנו נדבר עליה באחד הפרקים הבאים, וסתם כשתיקפנו את זה עשינו, אנחנו עובדים, עשינו את הבדיקה, ואני שלא אוכלת בריא ולא עושה ספורט, יצא לי בדיוק הגיל שלי, עוד אחת שהיא צעירה ממני, אבל היא קצת אוכלת יותר בריא ממני, אז היא יצאה לה את הגיל שלה, והבחורה הכי צעירה, שבדזה פחות מ-30, אבל היא מעשנת. רק זה, כאילו אני יכולה להגיד לך, היא מעשנת, יצאה לה 20 שנה יותר. כאילו האישון בהחלט אחד המרכיבים המשמעותיים בהזדקנות.
עשית אחלה פרומו לפרק הבא, בפרק הבא באמת נדבר על בדיקות מעבדה ועל ההשפעה שלהם, נעשה סקירה כזאת של כמה בדיקות מעבדה, תישארו איתנו כי יש כמה דברים מעניינים, שאחד מהם זה האם באמת יש ערך בבדיקות מעבדה לאריכות חיים, אני לא בטוח שאז ואני מסכימים על זה, אבל אני חושב שזה היופי, אז העונה הזאת היא החיים מתפתחים, בעונה הקודמת סיימנו כל פרק ב-Stay Strong, We Love You Survive של ההורים של הרש, זיכרונו לברכה, ולצערנו האירוע הזה עדיין לא נגמר, אז בעונה הזאת בכל סיום פרק אנחנו נזכיר, ואני מאוד מקווה שזה יסתיים הרבה מהר לפני שהעונה הזאת ייגמר, רן גבילי, זיכרונו לברכה, השם שלו זה מגן הלומים, כי הוא נלחם בקיבוץ הלומים, אז הוא עדיין, הגופה שלו עדיין מוחזקת בשבי, אנחנו נקווה שהיא תחזור כמה שיותר מהר. רחלי, תודה רבה, נתראה עוד מעט.
תודה.
יאללה.